סוכה, דף כ"ה, מתחילים בעזרת השם, במשנה. כשאדם מקיים מצווה, הוא צריך לקיים את המצווה הזאת עם כל הכוח. אומר כבוד קדושת האדמו"ר, בעל השפתי צדיק מפילץ, זכר צדיק לברכה, שמעתי מזקני, אני בעצמי שמעתי מזקני, כבוד קדושת בעל החידושי ערים מגור, זכר צדיק לברכה, שהוא אמר, כשאדם מקיים מצווה, צריך להניח כל כוחו ועונו במצווה שעוסק בה, עד כדי כך שלא נשאר בו כוח וחוש למצווה אחרת. לפי זה הוא מבאר את דברי המשנה שלנו, שהמשנה אומרת, שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. רש"י מבאר, אלה שעכשיו עסוקים וטרודים לקיים מצווה, מביא שלוש דוגמאות. דוגמה ראשונה, אלה שהולכים ללמוד תורה. דוגמה שנייה, אלה שהולכים להקביל פני רבם ברגל בחג, אחד מהשלוש רגלים. דוגמה שלישית, אדם שהולך לפדות איזה שבוי שנמצא בשבי. כל אלה שהם טרודים במצווה, פטורים מן הסוכה. לא צריכים לקיים מצוות סוכה. למה? כותב השפתי צדיק, חלק א' עמוד נון ד', הטעם בעוסק במצווה פטור ממצווה אחרת, כמו שאמרנו, מכיוון שהוא צריך להניח את כל כוחו ועונו במצווה שהוא עוסק בה, דעסיק בה, ולא נותר בו כוח וחוש למצווה אחרת, לכן הוא פטור ממצווה אחרת. זה הלכה אחת, עוסק במצווה פטור מן הסוכה. הלכה שנייה, מי עוד פטור מן הסוכה? חולים. חולים שמחמת החולי מצטערים מאוד אם הם יושבים בסוכה, פטורים מן הסוכה. ולא רק החולים עצמם, גם משמשיהן, אלה שסועדים את החולים בשעת חולים, על מיטת חולים, גם הם פטורים מן הסוכה. זה הלכה שנייה. הלכה שלישית, מי עוד פטור מן הסוכה? חייבים לאכול ולשתות בסוכה, אבל זה דווקא אכילת קבע, שתיית קבע. אבל אוכלים ושותים ערי, אם זה לא קבע, פחות מעקביות של אכילה ושתייה, מותר לאכול ולשתות את זה מחוץ לסוכה. ההלכה הראשונה שלמדנו במשנה, שאלה שעוסקים במצווה, פטורים מן המצווה, פטורים ממצוות סוכה. שואלת הגמרא, מנען המילי? מביאה הגמרא לזה שתי מקורות, והגמרא בהמשך גם תבאר למה אי אפשר ללמוד מאחד מהם וצריך את שניהם. מקור הראשון דתנו רבנן לגבי מצוות קריאת שמע. מתי צריך לקרוא קריאת שמע? אז התורה מפרטת בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. בשביל מה התורה צריכה לפרט את שתי המקרים האלה? אלא, זה בא ללמד דווקא בשבתך בביתך. כשאתה יושב בבית ועוסק בענייני חולין, טוב, תפנה את עצמך מענייני חולין ותקרא קריאת שמע. אבל פרט לעוסק ותרות במצווה, אז הוא פטור מקריאת שמע. מה שהתורה כותבת הוא בלכתך בדרך, זה בא ללמד שדווקא אדם שהולך בדרך לענייני חולין, רק הוא חייב לקרוא קריאת שמע. אבל אדם שעוסק במצווה, פטור. למשל, חתן, פרט לחתן בליל החופה, הוא טרוד ועסוק במחשבות על בעילת המצווה שהוא צריך כעת לעשות, לכן הוא פטור ממצוות קריאת שמע. החידוש בחתן, שאפילו שהוא לא טרוד במעשה, אין לו כעת מה לעשות, אבל הוא טרוד במחשבה, במחשבת מצווה, לכן הוא גם כן פטור. בשבתך בביתך, לומדים שאדם שעסוק במעשה, במצווה אחת, פטור מקריאת שמע. ובלכתך בדרך בא ללמד שאדם שטרוד במחשבה, במחשבת מצווה, הוא פטור מן המצווה האחרת, למשל מקריאת שמע. מכאן, מהדרשה הזאת אמרו חכמים, דווקא אדם שטרוד, חתן שטרוד במחשבה שלו, דווקא הוא פטור מקריאת שמע או ממצוות אחרות. מי זה שטרוד במחשבה שלו? הכונס את הבתולה. הוא פטור, כי הוא טרוד במחשבת בתולים. אבל הכונס, ואת האלמנה, אדם הכונס אלמנה, שאין בה בתולים, הוא חייב בקריאת שמע, ואין לו תרדה במחשבה. שואלת הגמרא, מי אמר שהוא בשבתך בביתך או בלכתך בדרך, הכוונה כשבן אדם בבית עוסק בענייני חול, או כשהוא בדרך הולך לענייני חול, מה עם משמע? אולי מדברים פה בבן אדם שיושב בבית ומקיים מצוות, בדרך הולך לדבר מצווה, ובכל זאת הוא חייב בקריאת שמע ובכל המצוות. אמר רב הונא, ולכתך בדרך כדרך. כמו שבדרך כלל אדם שהולך בדרך, למה הוא הולך? לענייני רשות, לסחורה בדרך כלל, עניינים של חול. אז מה דרך רשות? אף כל רשות, דווקא אלה שעסוקים בעניינים של רשות, הם חייבים בקריאת שמע ובשאר המצוות. להפוקה, היי, אלה שעסוקים במצווה, אתה במצווה עסוק והם פטורים מקריאת שמע. שואלת הגמרא, מי אמר שבלכתך בדרך הכוונה לצורכי חול, לצורכי סחורה? מי לא עסקינן גם באדם דקעזי לדבר מצווה? מי אמר שדרך זה דווקא בדרך רשות? וכאמר רחמנה, שאפילו שהולך בדבר מצווה, לקרוא קריאת שמע. תרצת הגמרא, הפסוק לא מדבר על מישהו שהולך בדרך של מצווה. כי אם כן, למקרא בשבט בביתך, ובלכת בדרך. בשבט באופן כללי, אנחנו כבר רגילים שכתוב בשבטך, אז לא מסתדר לנו בשבט. בשבט בבית, בלכת בדרך. למה בשבטך? הכוונה לצורכך. מהי בשבטך בביתך ובלכתך בדרך? דווקא בשבטך בביתך לצורך עצמך, ובלכתך בדרך דידך לצורך העניינים הפרטיים שלך, אז הוא מחייבת לקרוא קריאת שמע. בלכת דמצווה? פטירת, אתה פטור מלקרוא קריאת שמע. שואלת הגמרא, אי אחי, שאדם שטרוד במצווה פטור מן המצווה, אפילו אם הוא כונס ומתחתן נושא את האלמנה, נמי שיהיה פטור מקריאת שמע בלילה הראשון, הוא הרי עסוק במצווה. מתרצת הגמרא, זה שכונס את הבתולה תריד במחשבת בעילת המצווה של בתולים, אבל כונס את האלמנה שכבר אין בתולים, לא תריד, היא כבר לא בתולה, אז הוא לא תרוד בעניין הזה. אז רגע, שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? מה זה משנה אם הוא תרוד או לא תרוד? זה שהסיבה שחתן שנושא את הבתולה פטור מקריאת שמע כי הוא תרוד? אז אם כן, כל אחד שתרוד יהיה פטור מקריאת שמע. וחולה אחד דתריד אחי נמי דפטור, אלא מעתה טבעה ספינתו בים. הוא הפסיד הרבה כסף. גם הוא תרוד מאוד, דתריד. מה, תגיד שהוא פטור מקריאת שמע? אחי נמי דפטור? וכי תאים אחי נמי, אולי תגיד כן? כל אחד שתרוד פטור אולי. ואמר רבי אבא בר זבדה, אמר בשם רב, אדם שהוא אבל, שהוא בוודאי תרוד בצער על המת שלא עלינו נפטר. ובכל זאת, הוא חייב בכל המצוות האמורות בתורה, כולל מצוות קריאת שמע. מצווה אחת הוא פטור, וזה בגלל סיבה מסוימת. חוץ מן התפילין, שהרי נאמר בהם, פאר, פארך חבוש עליך. ואבל, אם הוא יהיה עם פאר, אז זה נראה שהוא מסיח דעת מהאבלות. לכן הוא פטור. אם לומדים את זה מדרשה מיוחדת, הפסוק אומר שהקדוש ברוך אומר ליחזקאל הנביא, שאשתו תיפטר מן העולם, ובכל זאת התורה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, פארך חבוש עליך. למרות שבדרך כלל האבלים פטורים ממצוות תפילין, אתה כן תחבוש עליך את הפאר, אתה כן תחבוש עליך תפילין, שהנבואה הזאת הייתה נבואה לא טובה, שזה בא להגיד שלא עלינו הסתלקו מעם ישראל כל כך הרבה, שלא יהיה לאנשים אפילו אפשרות להתאבל עליהם כמו שצריך. אז ככה גם אתה לא תתעסק באבלות, אלא פארך חבוש עליך. אבל בכל אופן, רואים מפה שהאבל חייב בקריאת שמע למרות שהוא תרוד, הוא חייב בכל המצוות למרות שהוא תרוד. אז אם כן, אם הסיבה שחתן פטור מקריאת שמע כי הוא תרוד, אז כל אחד שתרוד צריך להיות פטור מקריאת שמע. תרצת הגמרא, יש הבדל. הכה, חתן, תריד, תרדה דה מצווה. והתורה לא רוצה, הוא תרוד בתרדה של מצווה, התורה לא רוצה שהוא יפנה דעתו מהתרדה הזאת. עד רבה, אם הוא עסוק בתרדה של מצווה, עד רבה שיהיה תרוד בזה. אבל התם בדיני אבלות, תריד תרדה דה רשות. אין מצווה בזה שהוא מצטער באבלות שלו. אז עד רבה יש לו מצווה להשיח דעת מהצער ולקיים את המצוות. בכל אופן, למדנו מזה שכתוב, בשבטך בביתך ובלכתך בדרך, שדווקא אדם שעוסק בענייני חול חייב במצווה, אבל עוסק במצווה פטור מן המצווה. שואלת הגמרא, והעוסק במצווה פטור מן המצווה, מהכה נפקא? מהתם נפקא? יש לי מקור שני לזה. דתניא, ברייתא, היא עוסקת בעניין קורבן פסח. הברייתא הזאת מדברת לעניין כאלה שטמאים טומאת מת, ולכן לא יכלו להקריב קורבן פסח. תורה כותבת, והיו האנשים אשר היו טמאים לנפש אדם וגומר, והיו טמאי מת, ולכן לא יכלו להקריב קורבן פסח, בפעם הראשונה שעם ישראל הקריבו קורבן פסח ביציאת מצרים, כשהם היו במדבר. אנשים שהיו טמאי מת, והם לא יכלו להקריב קורבן בפסח ראשון, ותקנו להם שבפסח שני, אז הם הקריבו קורבן פסח. מי הם היו אותם אנשים שבגללם תקנו את פסח שני והם לא יכלו להקריב קורבן בפסח ראשון? מי הם היו? אז מביאה הגמרא על זה כמה דעות. הברייתא מביאה על זה כמה דעות. דעה ראשונה, נושאי ארונו של יוסף היו. כשיצאו ממצרים לקחו את ארונו של יוסף הצדיק ולקחו את זה איתם במדבר. אז היו כאלה שהתפקיד שלהם היה לשאת את ארונו של יוסף כל פעם כשהיו הולכים ממקום למקום במדבר. שהיו נוסעים במסעות, היו נוסעים את ארונו של יוסף, והם נטמעו, לכן לא יכלו להקריב קורבן פסח. אלה הם דברי רבי יוסי הגלילי. דעה שנייה, רבי עקיבא אומר, מישאל ואליצפן הם היו. למה הם היו טמאי מת? שהיו עסוקים בנסיעת וקבורת שני בני אהרון, נדב ואביהו, שנשרפו ביום שבו הוקם המשכן באלף ניסן. רבי יצחק אומר, לא היו אלה שנושאי ארונו של יוסף, ולא אלה שטיפלו בקבורת נדב ואביהו, כי אם נושאי ארונו של יוסף היו, כבר היו יכולים להתאר. עברו יותר מעשרה חודשים מאז שהגיעו לחורב. שהם הרי הקריבו קורבן פסח במקום שנקרא חורב. והם הגיעו לחורב בראש חודש סיוון שנה קודם. ועכשיו, בזמן שצריך להקריב קורבן פסח, כבר עברו 10 חודשים עד חודש ניסן של שנה הבאה. אז מה הבעיה? היו יכולים להתאר? מה תגיד? לא היה אפר פרה אדומה? הרי בראש חודש ניסן הצטוו כבר על אפר פרה אדומה, אז היו יכולים להתאר בשבעה ימים הראשונים של חודש ניסן, בוא נאמר מבית ניסן, אז היו יכולים להתאר עד חטא ניסן, וי"ד ניסן, שזה זמן הקרבת קורבן פסח, והיו צריכים להיות טהורים. מה תגיד? מישאל וליצפן? אם מישאל וליצפן היו, גם הם יכולים היו להתאר. כי מתי מתו נדב ואביהו? א' ניסן. נו, מבית ניסן היו מזים עליהם אפר פרה אדומה. 7 ימים אחר כך הם כבר היו יכולים להתאר. י"ד ניסן הם כבר היו יכולים להיות טהורים. אז לא הם אלה שהיו אנשים שהיו טמאים לנפש אדם. אלא מי כן? עוסקים באמת מצווה. היו עסוקים באיזשהו מת שיש להם מצווה לטפל בו. לאו דווקא מת מצווה שאין מישהו שיטפל בקבורה שלו. הם היו עסוקים באמת שיש להם מצווה לטפל בו. וזה היה לוויה שהתקיימה בחטא ניסן, שחל שביעי לטומאה שלהם להיות בדיוק בערב הפסח. ולכן הם לא היו טהורים בי"ד ניסן. היו אפשר להקריב בשבילהם קורבן פסח. מישהו אחר היה מקריב בשבילהם, ובערב הם כבר היו טהורים, אבל בי"ד ניסן הם היו טמאים. שנאמר, ולא יכלו לעשות הפסח רק ביום ההוא. מדייקים מזה ביום ההוא, אין יכולים לעשות. למחר כבר היו יכולים לעשות. והם היו עסוקים שבוע לפני י"ד ניסן במצוות קבורת מת. ולכן, הם לא נמנעו מלהתאמה, למרות שהם ידעו שכשהם עכשיו נטמאים למת, הם מבטלים את מצוות קורבן פסח. רואים מפה שמכיוון שהם היו עוסקים במצווה של קבורת מת, הם היו פטורים ממצוות קורבן פסח. אתה רואה שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. אז אם כן, מכאן המקור לזה. עונה הגמרא, נכון, יש שתי מקורות. צריכה, גם זה שכתוב של בשבתך בביתך או בלכתך בדרך, דווקא בענייני חול, אבל אם זה ענייני מצווה, אז אתה פטור מקריאת שמע. וגם מה שכתוב כאן, שאלה שהיו עסוקים בקבורת מת, היו פטורים מקורבן פסח. דיה שמינן הטעם, אם היה כתוב רק את המקור של אלה שהיו עסוקים בטיפול בכבוד המת, פטורים ממצוות קורבן פסח, הייתי אומר, אתה יודע למה היה מותר להם לקיים את מצוות קבורת מת, ולהימנע מהמצווה החמורה יותר של קורבן פסח? משום דלומת הזמן חיוב עדי פסח. הם היו בחטא ניסן, חטא ניסן יש מצוות קורבן פסח? עדיין לא צריך להקריב. זה שבעוד שבעה ימים הם יהיו חייבים בקורבן פסח, ואם עכשיו נטמאים הם לא יוכלו לקיים אז את המצווה, כעת יש להם חיוב של קבורת מת. הם עדיין לא חייבים בקורבן פסח. כשהגיע י"ד בניסן הם יהיו חייבים. אז הייתי חושב שלכן הם היו פטורים ממצוות קורבן פסח, כי באותו יום של חטא ניסן הם עדיין לא היו מחייבים בקורבן פסח, באותו יום הם לא יכלו להקריב קורבן פסח. משום דלא מת הזמן חיוב עד הפסח, אבל הכה בחתן, שאתה רוצה לפתור אותו מקריאת שמע, הוא עוסק בחופה בזמן כזה, דמת הזמן קריאת שמע בתוך הזמן של החופה. אז אולי תגיד שמכיוון שהגיע זמן קריאת שמע, אז שלא יעסוק במצוות הנישואין, אלא לא יהיה טרוד בענייני הנישואין, אלא שיפנה את עצמו ויקיים את מצוות קריאת שמע. אם לא נאמר את הדין שעוסק במצווה פטור מן המצווה, צריך, לכן דורשים שבתך בביתך ולכתך בדרך, שאפילו שכעת הגיע כבר הזמן של המצווה של קריאת שמע, בכל זאת מכיוון שהוא עוסק במצווה שהוא טרוד בטרדת הנישואין, הוא פטור ממצוות קריאת שמע. ויש מן הנחה, אולי מספיק שכתוב דווקא בשבתך בביתך, בלכתך בדרך, בעניינים של חול, דווקא אתה חייב בקריאת שמע, אבל אם אדם פטור מן המצווה, אם אדם עסוק במצווה הוא פטור מקריאת שמע, ואז אני יודע כל שכן, שאלה שצריכים כעת לעסוק בכבוד המת, פטורים ממצוות קורבן פסח. הייתי אומר לו, אי אפשר ללמוד מכאן לעניין קורבן פסח. ויש מן הנחה משום דלק הכרת. מה יקרה אם הוא לא יקיים מצוות קריאת שמע? הוא מבטל מצוות עשה. אבל זה לא מצוות עשה שאם מבטלים אותה חייבים עונש נורא של כרת. אבל הטעם אם מבטלו קורבן פסח, שאדם שמבטל קורבן פסח הרי חייב עונש נורא של כרת. דאי כרת, אימה לא, אולי לא נאמר שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, אולי שלא יתעסקו בקבורת המת כדי שלא יתבטלו מקורבן פסח. צריכה, לכן אומר התורה, שלא יוכלו להקריב את קורבן פסח ביום ההוא, שהיה מותר להם להתאמה למת בשביל לקיים מצוות קבורת המת, למרות שעל ידי זה הם יהיו אחר כך, הם לא יוכלו אחר כך לקיים מצוות קורבן פסח, כי הם כעת עוסקים במצווה ועוסק במצווה, פטור מן המצווה, אפילו ממצווה שיש בה כרת. גוף הנתבונן בגופם של דברי רבי אבא בר זבדה. אמר רבי אבא בר זבדה, אמר בשם רב, אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה, חוץ ממצוות תפילין. למה? שהרי נאמר בהן פהר. אדם שמניח תפילין, הוא מתפאר, וכאן כשהוא אבל, הוא מראה את עצמו שהוא לא אבל, על ידי שהוא שם על עצמו פהר. מאיפה אנחנו לומדים שהאבל פטור מתפילין? מדאמר לי רחמנא ליחזקאל הנביא, הוא בישר לו, כמו שאמרנו קודם, שאשתו תמות, והוא ציווה אותו שלא ינהג במנהגי אבלות, וזה יהיה נבואה לעם ישראל, שאם הם לא יחזרו בתשובה, יהיו כל כך הרבה מתים שלא יוכלו לטפל בהם ולא יוכלו לנהוג בהם במנהגי אבלות. אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל הנביא, גם כשאשתו תסתלק מן העולם, פארך חבוש עליך. אתה תהיה חייב במצוות תפילין. תדייק מזה, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד לו שהוא יהיה חייב בתפילין? כי הוא בא ללמד אותו, את עוד מחייבת. דווקא יחזקאל הנביא שיש לו ציווי מיוחד, להניח תפילין גם כשהוא אבל, הוא יהיה חייב מצוות תפילין. אבל כולי עלמא פטירי, אבל שאר אבלים פטורים ממצוות תפילין. ואני מילי, מתי האדם פטור ממצוות תפילין? ביום הראשון לקבורת המת, שאז זה מרירות מאוד מאוד גדולה. לכתיב ואחריתה כיום מר, יום אחד. אבל בשאר ימי האבלות גם האבלים חייבים במצוות תפילין, כמו שהם חייבים בכל המצוות. ואמר רבי אבא, אמר בר זבדה אמר בשם רב, אבל חייב במצוות סוכה. שואלת הגמרא, הוא הרי חייב בכל המצוות, אז פשיטה שהוא חייב גם במצוות סוכה. תרץ את הגמרא, מהו דתימה? היה עולה בדעתנו שלמרות שהוא חייב שאר מצוות, במצוות סוכה יהיה פטור. למה? כי הרי מצטער פטור מן הסוכה. הואיל ואמר רבי אבא בר זבדא אמר בשם רב המצטער פטור מן הסוכה, אז היי נמי האבל מצטער הוא, אז הוא יהיה פטור ממצוות סוכה. כמשמלן, רבי אבא בר זבדא בשם רב בא להגדיר מה הכוונה מצטער שפטור מן הסוכה. כמשמלן, אנה מילי צרה דמימילא, צער שבא ממילא על ידי הסוכה מגיע לו צער. למשל, כשיש שמש שקופחת לו בתוך הסוכה, או שמאוד קר לו בסוכה, או שיש ריח לא טוב מהסכך, אז הוא פטור. אבל הכה, אבל, הוא מצטער בגלל שהוא בצער, לא בגלל שהסוכה מצערת אותו. יהודה כמצטער נפשי, היא באה לליטובי דעתי, אז הוא צריך ליישב את דעתו, ולהשיח דעת מן האבלות, ולשמוח, ליישב דעתו בשביל לקיים את מצוות סוכה. אדם כזה באמת יהיה חייב במצוות סוכה. ואמר רבי אבא בר זבדא אמר בשם רב, חתן בכל שבעת ימי המשתה פטור מסוכה. כל שכן הקלה, אישה בכל מקרה פטורה מן הסוכה. לא רק החתן, והשושבינים, החברים שמסמכים אותו בשבעת ימי המשתה, וכל בני החופה, כל אלה שמשתתפים בשמחת החופה, כל אלה פטורים מן הסוכה כל שבעה ימי החג. עוסקים במצווה, לכן הם פטורים מן המצווה. למה שיהיו פטורים? מה איתמה? משום דבאו למחדי, כי הם עסוקים בלשמח את החתן. שואלת הגמרא, מה הבעיה? שיסמכו את החתן בסוכה, ולאכלו בסוכה ולאכדו בסוכה. שיאכלו בסוכה וישמחו שם. עונה הגמרא, אין שמחה אלא בחופה. חופה, התוספות כותבים, שזה המקום איפה שהחתן והכלה קבועים שם בכל שבעת ימי המשתה. שם זה עיקר השמחה. והחופה זה הרי לא סוכה. שואלת הגמרא, בסדר. צריכים לשמוח בחופה? שישמחו בחופה, אבל מה זה קשור לאכילה של הסעודות? ולאכלו בסוכה. את הסעודה של השבע ברכות של החתונה יאכלו בסוכה, ואז ילכו לשמח את החתן והכלה בחופה. ולאכלו בחופה. נגמר, אין שמחה אלא במקום סעודה. עיקר השמחה זה מקום של הסעודה. לכן זה לא יעזור שיוכלו בסוכה וילכו לשמוח בחופה. שואלת הגמרא, אז מה הבעיה שהסוכה היא תהיה החופה בעצמה? ולעבדו חופה בסוכה, שעשו את הסוכה החופה. ואז יוכלו שם וישמחו שם. מביאה הגמרא שני הסברים למה אי אפשר לעשות את עיקר ישיבת החתן והכלה בסוכה. אביי אמר, משום שיש חשש ייחוד. אולי יהיה זמן מסוים שלא יהיה כל כך אנשים עם החתן והכלה, והחתן יצטרך לעשות צרכיו במקום צנוע, והכלה תישאר, ואולי יש שם חשש שהיא תתייחד עם אדם אחד. ורבא אמר, סיבה אחרת, משום שהסוכות היו צרות, וגם היה שם שלוש דפנות, הדופן הרביעית הייתה בדרך כלל פתוחה, משום צער החתן, שברגע שזה פתוח, החתן מתבייש לשחוק עם הכלה, והוא מצטער בסוכה, לכן הוא פתור. מהי בעיניי ומה ההבדל בין אביי לבין רבא? האם אני אומר חשש ייחוד, או שאני אומר שהחתן מתבייש לשחוק עם הכלה? יקא בעיניי, דשכיחי אינשי דנפקי ואיילי לאטם, שהם מצויים עוד אנשים שנכנסים והולכים לשם לסוכה. אז למנדה אמר, לפי דעתו של אביי, שהחשש הוא משום ייחוד לקה. אין חשש ייחוד, כי יש הרבה אנשים. ייחוד זה שאולי הכלה תתייחד עם בן אדם אחד, שלא מצויים שם הרבה אנשים. אבל אם מצויים הרבה אנשים, אז אין חשש ייחוד. אבל לרבה, למנדה אמר, משום צער חתן איקה, כי הוא לא יכול להרגיש פרטיות עם הכלה. החתן לא יכול להרגיש פרטיות עם הכלה, כשדופן אחת פתוחה בסוכה. אז לכן, לא אפשר לעשות שם את המקום של החופה. אמר רבי זעירא, אני התחתנתי בערב חג הסוכות, כי בחג הסוכות אסור להתחתן, ושמחת בחגיך ולא באשתך, צריך לשמוח בחג ולא להתחתן באותו בחג הסוכות, אבל להתחתן בערב חג הסוכות, והשבע ברכות היה באמצע חג הסוכות. אומר, אכלי בחופה וחדאי בחופה, אכלי בסוכה וחדאי בחופה, אכלתי בסוכה והשמחה הייתה בחופה במקום אחר. ואפילו שהחופה לא הייתה במקום הסעודה, ובדרך כלל אין שמחה אלא במקום סעודה, כל שכן דחדאי ליבאי, הלב שלי היה מאוד שמח, למרות שלא שמחתי במקום האכילה, דקעביד נטרתי, כי קיימתי בהידור את שתי המצוות, גם מצוות סוכה וגם מצוות נישואין. תנו רבנן ברייתא, חתן והחברים של החתן השושבינין, וכל אלה שמשתתפים בשמחת החופה, כל בני החופה, פטורין לא רק ממצוות סוכה, אלא מן התפילה, כי תפילה צריכה כוונה, ומן התפילין, כי בחופה היה שכיח שכרות וקלות ראש, ואי אפשר במצב כזה להניח תפילין, וחייבים בקריאת שמע, כי קריאת שמע צריך לכוון רק בפסוק הראשון, וזמן כזה קצר הם כן יכולים לכוון. משמר בשילה אמרו, נכון, באמת חייבים גם בקריאת שמע הם חייבים, אבל החתן עצמו פטור אפילו מקריאת שמע כי הוא תרוד, השושבינין וכל בני החופה רק הם חייבים לקרוא את קריאת שמע, ועד כאן דף חפה.